ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים קצת לפני דף מם גימל, 16 שורות מסוף מם ב' עמוד ב'. עצרנו את השיעור הקודם קצת מוקדם, בגלל שמכאן עד דף מם גימל עמוד ב' יש רצף אחד, וכתבנו כאן במם ב' עמוד ב' בשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד מם גימל עמוד ב' דרשות הפסוקים בפרשת פרה אדומה בספר במדבר פרק י"ט פרשת חוקת. בשיעור הקודם נגענו לא מעט בנושא של פרה אדומה. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה שלבים בהכנת הפרה, משריפתה, אסיפת האפר, מילוי המים, תוספת האפר למים, הזעה על התמה, על התמה מת כמובן. בכל שלב יש לדון מי ראוי לעסוק בו ומי לא. האם יש צורך דווקא לכהן או אפשר גם זר, לא כהן? האם דווקא ביום או אפשר בלילה? האם דווקא גבר, איש או אפילו אישה? מה אם קטן, האם הוא ראוי לעסוק בו או לא? כפי שהזכרנו ולמדנו בשיעור הקודם, נגענו בכמה וכמה עניינים. מכאן עד מ"ג ב' הגמרא תביא פסוקים, והכותרת שניתן לתת למהלך מעבר לנושא פרה אדומה הוא שאין קו אחיד או מסוים שמלווה או מנחה את ההתייחסות לפסוקים. מה זאת אומרת? אז אנחנו כתבנו בשוליים, נקרא לזה בנוסח של קוד, משהו לא ברור, אבל עם ההסבר של לא רק הגמרא אבל רש"י, הכל יתבהר. אז אנחנו קראנו, וגם אולי ראיתם כבר, שמתם לב שאולה קיבל סימון של קופסת אש. זה סימון שלא לא כל כך שכיח. הוא מראה על איש, על דעה או מילה שיעסיק הגמרא לפרק זמן ממושך. וכמו שאנחנו אמרנו, אנחנו נעסוק בעניין הזה של הפסוקים שפרה אדומה עד מם גימל עמוד ב'. אז כתבנו בשוליים, לפי אולה משמע מוציא מיד משמע ב' משמע ממילא. אני מבין, אי אפשר להבין מה שאמרנו עכשיו אלא על ידי ההסבר שנראה עוד מעט ברש"י. עוד ציון מבחינת מבנה, אתם רואים את הפס הכפול, תעשו איזו סקירה בדף עמודים הבאים ממעוף הציפור ותשימו לב שיש הרבה כאלו פסים כפולים. הם להבליט הפסוקים של פרה אדומה, וההבלטה הזאת תמשיך עד סוף מם גימל עמוד א'. השתמשנו בביטוי, שני ביטויים, משמע מוציא מיד משמע, משמע ממילא. מה פשר הביטויים האלו? אז אנחנו קודם נקרא שורה בגמרא, אמר אולה, אנחנו אמרנו 16 שורות מסוף מ"ב עמוד ב', אמר אולה, כל הפרשה של פרה אדומה, כל הפרשה כולה, משמע מוציא מיד משמע, ומשמע ממילא. מיד רש"י, משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא, כשתדקדק בה אינך יכול להשוות שיטת הפרשה בשוות. זה מה שהתכוונו שאמרנו במילות הקדמה, שאין קו אחיד למשך הפרשה, שיהיו מה היינו מצפים ואין, שיהיו כל מקולותיה שווים זה עם זה, אלא יש בהן שמשמע מקרא זה מוציא מכלל משמע מקרא שלפניו. מה שפסל זה הכשיר זה, או מה שהכשיר זה פוסל זה. אמרנו שבהכנת המי פרה אדומה יש כמה וכמה שלבים. אז בשלב אחד, נגיד לדוגמה, פסלו אישה, בשלב הבא מכשירים את האישה, בשלב אחר כך שוב פוסלים, ואחר כך אולי גם פוסלים או פתאום מכשירים. אין קו אחיד. ויש, ממשיך רש"י, ויש במקראות משמעות שמתקיימים ממילא, שהמשמע הראשון עומד במקומו ואינו מוציא מכלל חברו. ולפי סידואן יש לך להבין מהו המוציא מכלל חברו, או מי משמע ממילא. ועכשיו דורש והולך את כולה. אני חושב שהרש"י די ברור, ואם לא, אז דרך הדוגמאות שנראה כעת בגמרא, אני מקווה שהדברים יתבהרו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מצטטים במדבר י"ט פסוק ג'. אגב, זה ודאי לא יזיק לאף אחד אם לפני שנתקדם בגמרא אתם לוחצים על פוז או עצור ומעיינים בפסוקים שם בתחילת פרשת חוקת, ואתם תראו את הפסוקים שהגמרא תביא ברצף אחד. אם אתם עוקבים בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שאנחנו פותחים עם פסוק ג' ובראש מ' ג' א' ממשיכים פסוק ג', פסוק ד', פסוק ו', פסוק ז', פסוק ט', פסוק י' ז', ובסוף מ' ג' א' פסוק י' ח'. והשלבים של ההכנה אנחנו נראה בתחילת מ' ג', למשל אתם רואים שכתבנו בין הגמרא לרש"י את השלבים, שחיטה, אתם רואים את ה מילה קטנה כתבנו עם מעוין, ואחר כך קבלת אדם, אסיפה, אסיפת האפר, קידוש, תוספת האפר למים, והזעה על התמי. אז אנחנו שוב פעם נקרא את הפסוק הראשון, פסוק ג', ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. עכשיו אלעזר במקרא הוא היה סגן כהן גדול. אותה לאלעזר, זה הפרה האדומה הראשונה, ולא לדורות לאלעזר. עכשיו, אז מה כן לדורות? איקא דאמרי, לדורות, האחראי בהכנת הפרה האדומה, בכהן גדול. ואיקא דאמרי לדורות בכהן הדיוט. זה די כותבי, אבל אלו הם שתי דעות מה או מי אחראי בהכנת הפרה אדומה אחר אותו פרה אדומה ראשונה. בשלמה למען דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר. רש"י כותב בשלמה דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר, דכיוון דלא קבה לה קרא בעדיה סגן או כהן גדול, כל הכהנים כשרים בה. אז זה שיטה שאפשר להבין. אלא ממשיך הגמרא, אלא למען דאמר לדורות בכהן גדול מנעלי. אתה אומר שהפרה האדומה הראשונה זה על ידי אלעזר שהוא סגן כהן גדול, מניין לך לומר שבמשך הדור דווקא כהן גדול? תשובה: גמר חוקה מיום הכיפורים. וכידוע ביום כיפור זה דווקא כהן הגדול, הוא עושה כל עבודות היום. המילה חוקה מופיע ביום כיפור וגם מופיע בפרה אדומה, הרי כתוב זאת חוקת התורה. אז כמו שביום כיפור דווקא כהן גדול, גם פרה אדומה במשך הדורות דווקא כהן גדול. ממשיך הפסוק ואומר: והוציא אותה שלא יוציא אחרת אימה. כדתנן, לא הייתה פרה אדומה רוצה לצאת, אין מוצאים אימה שחורה, שלא יאמרו שחורה שחטו, ואין מוצאים אימה אדומה, שלא יאמרו שתיים שחטו. רבי אומר: לא מן השם הוא זה, לא בגלל הסברה הזאת, אלא משום שנאמר והוציא אותה לבדל. תהיינו גזירת הכתוב אומרת לבד. לפני שנתקדם בגמרא, נציץ בתוספות ישנים שלוש שורות מסוף הפירוש: שלא יאמרו שתיים שחטו. זה מה שהתנא קמא אמר כסיבה שאין מוצאין אחרת אימה. והתוספות ישנים מביא רש"י, פירוש רש"י: וקיימלן, כל מלאכה הנעשית אימה פוסלתה. כל דבר שעושים ביחד עם הפרה האדומה פוסלת את פרה האדומה. כדתנן, בפרה, כמו שמובא במסכת פרה. ומה מובא שם? שכל העסוקים בפרה מתחילה ועד סוף פוסלים במלאכה. כלומר, אם עושים בשעה שאתה עושה עסוק בפרה אדומה, עושה משהו אחר ממנה, פוסל את הפרה אדומה. ותמה שפוסלין אותה במלאכה או מריבה, וזה מה שרציתי להבליט. מה הסיבה? דהווה משום הסך הדעת, שעל ידי מלאכה שנתכוון לה, הסיח דעתו ממנה, מן הפרה. והוא ממשיך, אבל אנחנו נחזור כעת לגמרא. אז יש לנו תנא קמא ויש רבי. רבי הביא פסוק: למה לא מוצאים אחרת אימה? כי כתוב אותה. ותנא קמא הכתיב אותה. מה התנא קמא אומר לאור הגזירת הכתוב? הגמרא עונה: באמת התנא קמא מאמץ את הגזירת הכתוב, רק מה? הוא נותן טעם. מן תנא קמא, רבי שמעון היא דדריש תימי דקרא. זו שיטה הידועה של שיטת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גם נותן הטעם לגזירת הכתוב. רש"י מביא המקור לזה, לשיטת רבי שמעון. אבל וכאן נכון אומר התנא קמא, דהיינו רבי שמעון, נכון שכתוב והוציא אותה. ולמה לבדה? כי אם לא תהי לבדה, אנשים מסוגלים להגיד: שתיים שחטו. דהיינו, הפרה אדומה ועוד אחד ועוד משהו. וראינו בתוספות ישנים, זה בעיה של הסך הדעת. בכל אופן, יש לנו תנא קמא שמסביר למה אין מוצאים אחרת אימה, ויש רבי שמשאיר את זה כגזירת הכתוב, נגיד סתום. שואלת כמה, מהי ביניו? מה בין תנא קמא לרבי? איקא ביניו, יש נפקא מינה ביניהם. אנחנו ממשיכים לדף מ"ג עמוד א', דאפיק חמור בהדה. הוא בדרך להוציא את הפרה האדומה ממקומה יחד עם חמור. לפי התנא קמא, אין בעיה בזה. למה? כי לא יחשדו שהוא מתכוון לשחוט גם את החמור. אנשים מבינים שהנוכחות של החמור זה רק למשוך ולפתות את הפרה לזוז. אבל לפי רבי, כתוב והוציא אותה לבדה בלי טעם. אז אם אתה מוציא חמור יחד עם הפרה אדומה, היא לא לבדה, אז זה יהיה אסור. ממשיך הגמרא, ושחט אותה, כתוב לפניו, ושחט אותה לפניו. מה לומדים? שלא ישחוט אחרת אימה. ראינו את זה בברייתא. אבל מה שקורה כאן, אנחנו דורשים את הפסוקים באופן ישיר. אז דרשנו והוציא אותה, וראינו שלא יוציא אחרת אימה. וגם כתוב, ושחט אותה, ומזה לומדים הבעיה. בוא נגיד כך, הבעיה שראינו מקודם והוציא אותה, שלא יוציא את אחרת אימה, כדי מה? שלא יאמרו ששחטו אחרת אימה. ומה הבעיה אם שוחטים אחרת אימה? הפסוק אומר לא לעשות את זה, כי כתוב ושחט אותה, שלא ישחוט אחרת אימה לפניו, ככה כתוב בפסוק. לרב, מה זה מלמד? שלא יסיח דעתו ממנה. לשמואל, מה נלמד מלפניו? זה דבר שראינו בדף מבית, שהי זר שוחט, ולזר רואה, לפי שמואל, זר ראוי כשיר לשחיטת פרה אדומה. שם היה דיון פרה אדומה מול פרו של כהן גדול ביום כיפור. אז לפי שמואל, זר יכול לשחוט פרה אדומה. ולקח אל הזר, כאן מדובר בקבלת אדם, ולקח אל הזר הכהן מדמה באצבעו. לשמואל, לדורי ללזר, כאן דווקא אל הזר. אז אנחנו רואים פה דוגמה למה שאמרנו מקודם, שיש מקרא משמע מוציא מיד משמע. מקודם זר כשר בשלב השחיטה, בשלב הקבלה לא, זה חוזר לאלעזר. לרב הווה מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, דאפילו כהן הדיוט. לפי רב השחיטה הייתה דווקא באלעזר. לא אמרנו את זה כאן, זה באמת אמרנו בדף מבית. אז לפי רב שאמר השחיטה מוגבלת, ובפסוק הזה לפי רב לא היה צורך להזכיר אלעזר עוד פעם, אבל היא כן מזכירה אלעזר עוד פעם. זה נקרא מיעוט, כי אלעזר זה לכאורה זה מקביל לדבר ספציפי, וזה שהוא כותב עוד פעם אלעזר, זה נקרא מיעוט אחר מיעוט, וזה בא לרבות. ומה זה בא לרבות לפי רב? זה אפילו כהן הדיוט. לפי שמואל, שבשלב של השחיטה לאו דווקא אלעזר, כאן שהתורה כותבת אלעזר בקבלה, דווקא אלעזר. נמשיך בגמרא. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת. לשמואל, דאפילו בכהן הדיוט. ראיתם שלפני שנייה בקבלת הדם לפי שמואל דווקא אלעזר, כאן שכתוב לקח הכהן עץ ארז ואזוב שתולעת, זה לאו דווקא אלעזר, אפילו כהן הדיוט. אני מקווה שאתם כבר מרגישים ורואים מה קורה פה. אין עקביות, אין לאו היה מקרא אומרת דווקא לזר ועכשיו לאו דווקא לזר. זה מקרא מוציא מיד משמע לרב. עכשיו לפי רב שהכשיר אפילו כהן הדיוט בקבלה, כאן בעניין עץ ערז ואזוב, למה צריך לציין ולקח הכהן? אז אומר הגמרא לרב, יצטריך להכשיר כהן הדיוט גם פה. סנקת הייתה חמינה, כיוון דלאו גופה דפרה, אותו השלכת עץ ערז ואזוב לתוך האש. עוד פעם, כיוון דלאו גופה דפרננו, לא ליבאי כהן. היה מקום לחשוב שאין צורך לכהן בכלל. כמה שמלן שצריך כהן. ממשיך התורה וכותבת, וחיבס בגדיו הכהן. זה אומר לנו בכיהונו. מה זה בכיהונו? זה בא ללמד שהיא נעשית, הפרט הוא נעשית בזמן שלבוש בבגדי כהונה. ותמי הכהן עד הערב. מה לומדים מכאן? כהן בכהונו לדורות. כלומר, גם לדורות, לא רק אותו פרה אדומה ראשונה. צריך הכהן בבגדי כהונה. הניחא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר. אלא למאן דאמר לדורות בכהן גדול, השתא כהן גדול בעינן, אם יש צורך לכהן גדול גם למשך הדורות, בכהונו מבעיה מה אני צריך פסוק לומר שהוא יהיה לבוש בבגדי הכהונה. זה לכאורה פשוט. הגמרא עונה, אם זה באמת בא ללמד אפילו למה דאמר בכהן גדול לדורות שהוא ילבוש בגדי כהונה, אז אמרתם שזה פשוט, זה יוצא מקל וחומר. מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב להקרא. זה קורה מדי פעם שרואים דבר שיכולתי להגיע אליו לבד, בכל זאת התורה כותבת את זה. כעת ממשיכים לשלב של אסיפת האפר. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח. איש שמוזכר בפסוק להכשיר את הזר. טהור להכשיר את האישה. רש"י כותב, איש להכשיר הזר משום דליאל מיני עירי בכהן. לפני כן דובר בכהן, לכן כתיב הכה איש להכשיר את הזר. דאי כתב ואסף את אפר הפרה אבי אמינה הכהן קאי דליאל מיני עירי בכהן. מיד לפני כן דיברנו בכהן, רק בכהן, לכן כתב הכה איש לרבות, כפי שאמרנו, לרבות את הזר. המילה טהור זה להכשיר את האישה, דאי למעוטי טמאי. אם המטרה של הפסוק הוא רק להגיד לנו לא טמאי, פשיטה, זה הייתי מבין לבד. דחטאת קריי רחמנה. התורה קוראת לפרה אדומה בשם חטאת. זאת חוקת התורה. הפרשה ממשיכה להתייחס לפרה אדומה בשם חטאת. בפסוק י"ז התורה אומרת, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. פרה אדומה אינה קורבן בכלל, היא אינה קורבן חטאת. הרי פרה אדומה נעשית מחוץ לבית המקדש, על הר הזיתים, או הר המשחר כמו שזה נקרא. אבל זה שהתורה בוחרת לקרוא לה בשם חטאת, אומרת שבכמה וכמה מובנים יש להתייחס אליה כאילו זה קורבן, וקורבן כמובן תמי פסול. אז פשיטה שאיש טהור צריך לעסוק בו, אז מה מטרת התורה בזה שהיא כותבת כאן טהור? להכשיר את האישה. אנחנו נחזור לגמרא, כתוב והניח, מי שיש בו דעת להניח, יצאו חירש, שוטה וקטן שאין בהם דעת להניח. תנן התם, הכל כשרים לקדש. זאת אומרת, לקדש זה להוסיף את המים על האפר. אז האמרה הזאת, הכל כשרים, זה כולל אישה. לשם דיוק, אני רוצה לציין מה שאנחנו אמרנו, לתת את המים על האפר, זה מה שכתוב ברש"י. תוספות מאיר שמוצאים ההפך בכמה וכמה מקומות, שלא מוסיפים את המים על האפר, על ההפך. קודם יש מים בכלי, והאפר מוסיפים על המים. בכל אופן, זה לא הדיון כאן, רק מה, אנחנו דנים מי ראוי להוסיף את האפר. זה הקידוש. אז התנא קמא אומר שהכל כשרים לקדש, כולל אישה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. הדגשנו עם קבקוב בגמרא שלנו, בש"ס עוזר, את המילה וקטן. למה? ורבי יהודה מכשיר בקטן, רצינו להבליט את המחלוקת, וגם זה, הוא פוסל באישה ובאנדרוגנס. מה שאין כן אצל התנא קמא, הוא מכשיר את אישה, פוסל הקטן, פער בידה, מכשיר הקטן הוא פוסל האישה. מהי תימא דרבנן? תכתיב. ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת, ובהמשך כתוב, ונתן עליו מים חיים אל כלי. הפסוק שציטטנו עכשיו, נקרא עוד פעם, ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי, הוא עומד או קאי על מה שכתוב לפני כן, כלומר שלב האסיפה. מה נאמר בשלב האסיפה? קראנו לפני חמש שורות, פסלנו חירש, שוטה וקטן. באסיפה הם אינם כשרים. מי כן כשר? האישה. אני מדגיש את הדברים האלו למען הנקודות שהזגמר תזכיר עכשיו. ומה אומר הרבנן? הרבנן כרגע, תנא קמא, פסלו חירש, שוטה וקטן. ראינו את זה מקודם אצל האסיפה. הרבנן הכשירו את האישה בקידוש, האישה הייתה כשרה מקודם לאסיפה. אז אומרת שיטת הרבנן, הנח דפסלי לך באסיפה, דהיינו חירש, שוטה וקטן, פסלי לך בקידוש. כי הפסוק הזה של קידוש ולקחו לתמי וכולי, הוא המשך מה שהיה לפני כן. אז אם לפני כן באסיפה נפסלו חירי שוטה וקטן, גם בשלב הזה של קידוש פוסלים חירש, שוטה וקטן. והנח אומר הגמרא, דאכשרי לך באסיפה, אמרנו אז הזר ואישה, אכשרי לך בקידוש. וזה מה שהם אמרו פה, הכל כשרים לקדש גם האישה. ורבי יהודה, הרי זו אינה שיטת רבי יהודה, רבי דה אמר ההפך. אם כן, אם כן מה? שהפסוק של קידוש הוא קאי אדליאל, הוא המשך מה שכתוב אצל אסיפה. ומה כתוב אצל אסיפה? עוד פעם, שם כתוב ואסף איש טהור את איפה פרה ויניח. אז אם הפסוק שמדובר בקידוש הוא המשך, למה קרא ולקח באותו ניסוח דקדוקי, ליה באסיפה לשון יחיד ואסף איש טהור, אז תגיד פה ולקח לתמי באפר סיפת החטאת. מי ולקחו? מה בא לשון הרבים כאן ללמד? תשובה, וזה שיטת רב יהודה, דאפילו קטן דפסלי לחתם באסיפה הכה בקידוש כשר. וזה מה שרב יהודה אמר, רב יהודה מכשיר בקטן. אישה מנעלי שהיא לפי רב יהודה פסולה לקידוש, אותו תוספת אפר על המים. תשובה, בפסוק כתוב ונתן, קראנו את זה מקודם ממה שכתבנו בין השורות, ונתן ולא ונתנה, כלומר לשון זכר בא למעט את האישה. ורבנן, לפי הרבנן הרי הפסוק הזה של קידוש הוא קאי עד ליל, מה אם כן הסבר השינויים שהיוו הבסיס לשיטת רב יהודה? אז הרבנן בשלהם, הם אומרים כן, זה אדליאל קאי. ואז למה לא כתוב ולקח? אם מי שהוכשר ליאל הוכשר כאן, אז תמשיך באותו ניסוח, אותו דקדוק. למה הפסוק משנה לכתוב ולקחו? אז עונה הרבנן, אי כתב רחמנה ולקח ונתן, הווה אמינא עד דשקיל חד ויעיב חד. כלומר אותו אחד שלקח את האפר הוא זה שנותן, לכן כתב רחמנה ולקחו. רשי כותב ורבנן אמרי לך, אנחנו ברשי שתי שורות לפני בסוף, מצוף הקצרות, ורבנן אמרי לך לעולם אדליאל קאי, והד לא כתיב ולקח לשון יחיד, דהי כתיב ולקח ונתן, הווה אמינא עד שקיל חד האפר והוא עצמו יתנהו על המים, כתיב לחו דפילו שקלי תרי. אנחנו נחזור לגמרא, ואי כתב רחמנה ולקחו ונתנו, מה שהתורה לא עשתה, היא כתבה ולקחו ואז ונתן. ואם התורה הייתה כותבת שני הפועלים בלשון רבים, הווה אמינא עד דשקלי תרי ויעבי תרי, שדווקא שניים יהיו מעורבים בלקיחת האפר ונתינת האפר, כתב רחמנא ולקחו ונתן, דאפילו שקלי תרי ויהיב חד. הפסוק הבא בעניין הזעה, ולקח איזוב וטבל במים איש טהור, ורבנן איש ולא אישה. טהור להכשיר את הקטן. אתם רואים איך לפני כן הרבנן הכשירו את האישה, כאן להזעה הבא התורה להפוקה אישה. ולפני כן פסלנו את הרבנן, פסלו את הקטן, כאן התורה מכשיר את הקטן. ולרב יהודה איש ולא קטן, טהור להכשיר את האישה. לפני כן אצל רב יהודה היה הכשר קטן, וכאן פסול קטן. לפני כן פסל באישה, כאן מכשיר את האישה. כפי שהזכרנו מקודם וגם בהקדמה, שהפסוקים מדי פעם משמע מוציא מיד משמע. מיטיבי, הכל שרין להזות, כולל קטן, חוץ מטומטום ואנדרוגנוס ואישה. וקטן שאין בו דעת, אישה מסייעתו, ומה זה? ולא, ממשיך הגמרא בעמוד ב', ולא פליג רבי יהודה. כאילו רבי יהודה, לכאורה, מסכים, שמה קטן כן קשה להזות. ובניגוד למה שנאמר לפני כן, איש ולא קטן. וכאן רבי יהודה שותק, אז זה קושיה על מה שנאמר מקודם שאיש ולא קטן. כאן הכל כשרים כולל קטן. הגמרא עונה, אמר אביי, כיוון דאמר מור משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא פליג, מה שהיא כותב בשורה הראשונה, כיוון דאמר את על כוחך לא מצית למימר בהי דמשמע ממילא הוא, ועל כוחך פליגי. רשי כאן אמר על כוחך לא מצית למימר בהי דמשמע ממילא. בהגות רנשבורג הוא מסביר, דאם כן, אם זה כן משמע ממילא, כלומר המשך מה שנאמר מקודם, לשתוק מיני. הרי כאן כתוב, ולקח אזור וטבע במים איש טהור, זה בהזעה. לפני כן הוזכר איש, ורבי יהודה הכשיר שם את הקטן. באסיפה ראינו ואסף איש טהור, וראינו בעניין הקידוש רבי יהודה מכשיר בקטן. אז אם פה רבי יהודה בא להכשיר את הקטן, אין צורך להזכיר עוד פעם איש. זה הכוונה לשתוק רעמיני, אבל התורה כן כותבת איש. זה סימן לרבי יהודה לומר ולא קטן. אז זה שרבי יהודה לא חולק באופן מפורש בברייתא, מאחר שההנחיה פה שהפסוקים הם משמע מוציא מיד משמע ואולי משמע ממילא, ופה אם זה היה משמע ממילא לא היה צורך לכתוב עוד פעם איש, ובכל זאת כן כתבה איש, אז אנחנו מבינים שהוא חולק, למרות שלא כתוב שמו במפורש. כתוב והיזה הטהור על הטמא. המילה הטהור, רש"י מציין, יתרה הוא. הרי אנחנו מדברים באיש טהור. אז מכאן אנחנו לומדים, טהור מכלל שהוא טמא. כלומר, הוא טהור, אבל בקצת, במקצת. מה זה אומר לנו? לימד על תבויום שקשר בפרה. זה דבר שלמדנו בעבר, בתחילת המסכת, שדווקא בפרה, למרות שאנחנו נוקטים כל מיני חומרות, כל זה בגלל העניין הזה שתבויום, מי זה תבויום? האדם שהיה תמי הגיע לסוף תקופת התומה, תובל במקווה, ובשקיעת החמה הוא נהיה טהור. עד שקיעת החמה, אחרי תפילה במקווה, הוא נקרא תבויום, והוא ברמה נמוכה של תומה. לכן אמרנו הוא כמעט טהור. אחד כזה מותר בפרה אדומה. זה גם נכון שהצדוקים חלקו על זה, אבל זה מה שהמסורת שלנו אומרת, שטבול יום כשר בפרה. אמר רב אסי, כי הבו בא רבי יוחנן וריש לקיש בפרה, כשהם היו מדקדקים בפסוקים האלו, לא מסקי מינה אלא כמה, אלא כמה דמסיק תעלה, תעלה זה שואל, מבי קרבה, משדה חרושה. אלא אמרי, משמע מוצי מיד, משמע ומשמע ממילא. רשי, לא מסקי מינה, כלומר לא היו מעלין מתוכה, מתוך פרשת פרה אדומה, דבר חידוש להיות יכולים לאחוז בשיטתה להשוות שאין מקוואותיה כולם מוצאים זה מיד זה או כולם מתקיימים זה אחר זה. כל זה אמרנו בהקדמה ורואים את זה כאן בסוף המהלך. ממשיך רשי, כמה דמסיקה לה מבי קרבה, כמה שמעלה השואה ברגליו כשדורס על שדה ניר. מה זה? קצת אבק, אפר נדבק ברגליו, כלומר כלום. וזה מה שהגמרא מסכמת פה, שכשמעיינים בפסוקים האלו, אין מבחינת כיוון עקבי ניתן לצאת מכאן באופן שיטתי, אלא איזו, מה ניתן לצאת ממנו? כמעט כלום מבחינת החיפוש אחר קו אחיד למשך הפסוקים. תני תנה כמי דרבי יוחנן, כל השחיטות כשרות בזר חוץ משל פרה. זו ברייתא שהושמע בנוכחות רבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן, פוק תני לברא, תוציא את הברייתא הזה החוצה, כלומר תזרוק, תבטל, תמחוק את הברייתא הזאת. מה לא מוצא חן בעיני רבי יוחנן? לא מצינו שחיטה בזר פסולה. זה שהוא אומר כאן ששחיטת פרה אדומה פסולה בזר, לא יכול להיות, כך טוען רבי יוחנן. ורבי יוחנן לא מבעיה לתנא דלא צייד, לא רק לא מספיק שהוא לא מקשיב לזה שהשמיע את המקור, התנא הוא זה שהשמיע את המקור, אלא אפילו לרבי לא צייד. רבי יוחנן בעמדה שלו לא מקבל אפילו דעת רבו. דיאם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהודה צדק, שחיטת פרה בזר פסולה, ואני אומר, מי זה? רבי יוחנן, כשרה, לא מצינו שחיטה שפסולה בזר. המשנה במם א' עמוד ב', בא לו אצל פרו שנייה, הכהן גדול בא פעם שנייה באמירה וידוי נוספת. מה ישנה בוידוי ראשון דלא אמר ובני אהרון עם קדושך, ומה ישנה בוידוי שני דאמר ובני אהרון עם קדושך? ובוידוי ראשון הוא הזכיר אני וביתי, אבל לא שאר הכהנים. תנא דבי רבי שמואל, כך היא מידת הדין נותנת, ככה הסברה אומרת מידת הדין. רש"י אומר מידת הדין נותנת, כלומר כך יפה לומר שאחר שתוודא על עצמו יהיה זכאי, ראוי לחפר על אחרים. וזה מה שנאמר פה בגמרא, מה מידת הדין אומרת? מוטב יבוא זכאי ויחפר על החייב, ואל יבוא חייב ויחפר על החייב. אם זה לא בשלבים, אז בא הכהן, הכהן גדול, שהוא עוד לא, נקרא לזה, הזדכך על ידי הוידוי, והוא עצמו אם נגיד חטאיו, הוא חייב, והוא מחפש לטהר או לזכות אחרים. אלא מה כן? ראוי שקודם הוא ינקה את עצמו, יזכך את עצמו על ידי הווידוי, ועכשיו בתור זכאי יבוא לחפר על שאר הכהנים שהם עדיין חייבים. המשנה, תשימו לב, המשנה היא משנה ארוכה עד שתי שורות מסוף העמוד, ובשוליים כתבנו נושא: אחרי שחיטת פרעה הכהן גדול, אחרי שחיטת של הפרעה של הכהן גדול, עולה הכהן גדול למזבח להוריד משם גחלים לקטורת. הקטרת הקטורת שדובר פה זה הקטורת שמיוחד ליום כיפור, שהוא יקטיר בקודש הקודשים. אנחנו נראה בהמשך המשנה שימוש בפס כפול מבליט את הביטוי בכל יום, ופס מקווקו להבליט את המילה והיום, כלומר יום כיפור. הבדלים בין קטורת היומי לקטורת יום כיפור. המשנה: שחטו לפר כהן גדול וקיבל במזרק את דמו, ונותנו למי שהוא ממרס בו, הוא מערבב אותו, את הדם על רובד הרביעי שבהיכל, כדי שלא יקרוש, כי הוא לא עומד להזות, לזרוק את הדם באופן מיידי. אז יש קבלת הדם, ובינתיים כדי לשמוע עליו שלא יקרוש, הוא נותן את הדם לאדם אחר שהוא יעמוד בשורה הרביעית. וכאן כתוב שבהיכל הגמרא תתייחס לזה ותשנה את זה אחר כך. רש"י כותב על המשנה: על הרובד הרביעי שבהיכל כל הרצפה עשויה שורות שורות, טבלאות אבני שיש, וכל שורה ושורה קרויה רובד. וכא סלקא דייטא, תשימו לב ביטוי הזה ברש"י, זה אומר שהדבר עומד להשתנות, אבל בינתיים, מה זה סלקא דייטא? זה השורה הרביעית שמפתח ההיכל ולפנים כמר. אחר כך אנחנו נגיד שזה לא מדויק. המשנה ממשיכה, חוזרים לכהן גדול: נטל מחתה ועלה לראש המזבח, המזבח שעמד בעזרה, הוא פינה גחלים אילך ואילך וחוטא מן המעוקלות הפנימיות. אז הוא מילא את המחתה עם הגחלים האלו, ירד וניחה על הרובד הרביעי שבעזרה. בכל יום, כלומר לא יום כיפור, בכל יום היה חוטא בשל כסף ומראה בתוך של זהב. אנחנו מדברים על הכלים שהוא השתמש בהם לאסיפת הגחלים. והיום חוטא בשל זהב ובה היה מכניס. ברש"י: וחוטא את הגחלים וניחם עד שיחפון קטורת, הוא הניח את הגחלים על הרצפה עד שהוא ימלא חפינה קטורת, ייתן לתוך הקף. זה קף, הוא הכלי שהחזיק את הקטורת עצמה, ואחר כך יכניס קף ומחתה לפנים. בכל יום, ממשיך רש"י, כשחוטא גחלים ממערכה שנייה של קטורת, להכניס על המזבח הפנימי לקטורת שרחית וערי, זה הקטורת היומי שכמובן לא הגיע לקודש הקודשים, אלא הקטירו אותו על המזבח הזהב שעמד בתוך ההיכל, חוטא בשל כסף, מפרש תמה בגמרא. והיום חוטא תמה ביום הכיפורים בקולעו משום חולשה לכהן גדול. זה קו המנחה בעניין יום כיפור, כמה שפחות שינויים ותזוזות יותר טוב, בגלל החשש מהחולשה של כהן גדול. הרי הוא גם צם ועושה את כל העבודות, אז אנחנו מנסים למעט, להמעיט בתרחות. נחזור למשנה: בכל יום חוטא בשל ארבעת קווים ומערה לתוך שלושת קווים. הוא היה מוציא מתוך המערכה, אותו מערכה שנייה של על גג המזבח המיועד לגחלים לשם כתורת, היה חוטא משם כמות גדולה ממה שהוא צריך. אז זה הכוונה פה, חוטא בשל ארבעת קווים, וראינו שהוא משתמש בכלי אחד לאסוף את הגחלים, וכלי שני שבו הוא ימלא אותו עם גחלים ומכניס אותו להיכל. אז הכלי הראשון יפסיק ארבעת קווים, קו כמובן זה מידה, והשופך לתוך כלי שמחזיק רק שלושה קווים. והיום, שיום כיפור, חוטא בשלושת קווים, ובה היה מכניס. רבי יוסי יש לו דעה אחרת, אומר בכל יום חוטא בשל שעה, שעה זה שישה קווים, הוא מראה בתוך שלושת קווים, והיום חוטא בשלושת קווים, ובה היה מכניס. וזה הוא דומה לתנא קמא. בכל יום הייתה כבדה, והיום קלה. בכל יום הייתה ידה קצרה, והיום ארוכה. האורך של ידית הכלי הוא מאפשר תמיכת הכלי תחת זרועו, ובכך היה יותר קל להכניס אותו. במקום כלי עם ידית קצרה שהוא צריך להחזיק אותו רק בכף ידו, זה יותר קשה ממצב שהוא יכול לתמוך את הכלי גם תחת זרועו. בכל יום הייתה זהבה, הזהב ירוק, והיום אדום. דברי רבי מנחם, יש סוגים שונים של זהב, כלומר תתייחס לזה גם כן בהמשך, והנה ההבדל, החלוקה הזאת, הזהב של הכלי של כל יום היה זהב ירוק, והיום אדום. רב בכל יום מקריב פרס ושחריד ופרס בין ארבעים, והיום מוסיף, זה התוספת כתורת לקודש הקודשים, הרי היה כמובן גם ביום כיפור הכתורת היומי, אבל בנוסף לזה מלוא חפניו. פרס בשחריד זה מידה שהיה מקטיר בשחרית, ועוד פרס בין ארבעים. בכל יום הייתה דקה, והיום דקה מן הדקה, האיכות של הקטורת הייתה בכל יום, הוא היה נתחן. כאן ערב יום כיפור הוא מחזיר את הקטורת, התכונה, למחתשת ותוכן אותה עוד פעם, שוחקה עדק, זה לשון הרשי. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו. והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו רגליו מן הכיור. והיום מן הכיתון של זהב. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיתון של זהב. בכל יום היו שם ארבע מערכות, והיום חמש, דברי רבי מאיר. יש כאן מספר דעות בנושא הזה של מספר המערכות. רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש והיום ארבע. רבי יהודה אומר, בכל יום שתיים והיום שלוש. בקשר למה שמוזכר בתחילת המשנה, עניין של הממרס, הזה שמערבב את אדם עומד על רובן ערבי שבע היכל, הגמרא שואלת, והכתיב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. בשלב הזה של העבודות, איך ייתכן ש יש אדם באוהל מועד? אמר רבי יהודה, תני של היכל, לא רובד רביעי שבה היכל, אלא רובד רביעי של היכמה כוונה. רש"י מסביר, תני של היכל, כשיוצא מן ההיכל לעזרה, מונה את הרובדין, והווהי רביעי להיכל. רק לשם הבהרה, נלמד רש"י הקודם, והקתי בכל אדם, ומוקמינן לה לקמן בשמייטן, בשעת הקטורת, שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, ועד אמרי ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכלתי, עד הזעות הדם, הכהן גדול בעצם נכנס לקודש הקודשים, מקטיר את הקטורת, ולפי אהב אמינו, אותו אדם עומד באותו שעה בתוך ההיכל, וזה בניגוד למה שכתוב בפסוק. אז הגמרא מתרצת, באמת הוא לא עומד בתוך ההיכל, אלא על הרובד הרביעי לקראת ההיכל. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בנושא שמופיע בשוליים. אנחנו נציין שזה ממשיך עד מם דלת עמוד ב', שיעי הכהן לבד בשעת הקטורת, אחד, בהיכל, שתיים, בקודש הקודשים. תנו רבנן, כמובן זה המשך ממה שנאמר מיד לפני כן, וכל אדם לא יהיה. הפסוק באמת ממשיך לומר באוהל מועד, אבל אנחנו בהגמות המסומנות שלנו סימנו את באוהל מועד בסוגריים כדי להראות או להתרות שהגמרא תדרוש באוהל מועד בהמשך. זה לא כאן המקום להזכיר באוהל מועד מבחינת הדרשה. אז כתוב וכל אדם לא יהיה, ממשיך הגמרא, יכול אפילו בעזרה שלא יהיו אנשים בשעה שכהן גדול מקטיר קטורת, אפילו בעזרה שהעזרה תתרוקן מבני אדם, תעמוד לומר באוהל מועד. זה המקום שדורשים את המילים האלו בו אמת. אז מה יוצא מכאן? שכל אדם לא יהיה באוהל מועד בשעה שהכהן נכנס לפני ולפנים להקטיר את הקטורת. אז בהיכל, כמו שאמרנו מקודם לגבי זה שממרס את הדם, שהוא לא יהיה בהיכל, אבל בעזרה אין בעיה, אין לי אלא באוהל מועד שבמדבר. זה בזמן המשכן, זה התקופה שבו נאמר הפסוקים האלו. שילה, במקום שעמד שם המשכן במשך 369 שנים, הוא בית עולמי מניין, ובית המקדש הקבוע מניין שהדין הזה תקף, תעמוד לומר בקודש. הפסוק היינו אולי צריכים לקרוא אותו במלואו, הוספנו את הפסוק בשוליים בעמוד הקודם במם ג' עמוד ב' למטה, ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז, שם כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. אז המילה בקודש שהוזכר בא לרבות את השילה ובית עולמים. אין לי אלא, ממשיך הגמרא, אין לי אלא בשעת הקטרה, בשעת מתן דמים מניין. הרי הכהן גדול היה בקודש הקודשים גם כן לשם מתנת דמים של הפר והשעיר לשם, תלמוד לומר בבואו לכפר. אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מניין, תלמוד לומר עד צאתו. בפסוק כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, קראנו את זה מקודם. יש כאן סדר, כפרתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים קודמת לחפרת כל קהל ישראל. אמרנו, אין לי אלא בשעת הכתרה. מהי משמע? שאמרנו מקודם, בשורה שלישית, אין לי אלא בשעת הכתרה, בשעת מתן דם ממניין. איפה רואים בפסוק שמדובר בשעת הכתרה? אמר רבא, וכן אמר רבא, אמר רבי יצחק בר אבדימי, וכן אמר רבא, אמר קרא, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. איזו כפרה ששווה לו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל? כי לכאורה, בלי הדיון, שרואים המילה וכיפר בעדו, בדרך כלל כפרה, ואמרנו את זה בדפים הקודמים, אין כפרה אלא בדם, זריקת הדם. למה פה זה לא המובן, המשמעות? כי כתוב וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל כיסר, איזו כפרה שווה לכולם? הווה אומר, זה הכתרת הכתורת. כי בעניין כפרה ידי דמים היה חלוקה, זה לא שווה לכל ישראל. היה כפרה לכהנים דם הפר, וכפרה לשאר ישראל בשעיר לשם. אז באמת איזו כפרה שווה לכולם? זה הכתורת, היה רק כתורת אחת בקודש הקודשים. הגמרא שואל, וכתורת מי מחפרה? אתה אומר ש וכיפר בעדו וכולי, זו הכתרת הכתורת. אז מה, כתורת מחפר? אנחנו מכירים דם כמחפר, אבל כתורת? אין. כן. דהתני רבי חנניה, למדנו לכתורת שמחפרת, שנאמר, זה פסוק במגפה, במעשה קורח. קורח ועדתו וכולי, היה מגפה, עקב המאורע הזה, כתוב, ויתן את הכתורת ויחפר על העם. ותנא רבי שמואל, מה הכתורת מחפרת? על לשון הרע. יבוא דבר שבחשאי, הכתורת נעשה בשקט, בחשאי, בסתר, בקודש הקודשים, ויחפר על מעשה חשאי. לשון הרע בדרך כלל דובר בשושו, בשקט. רש"י בשורה ראשונה בקצרות על לשון הרע, כי ההיא דקורח לשון הרע הווה, תכתיב אתם המיתם את עם השם, וסתם לשון הרע בחשאי הוא. ומכאן רואים שהכתורת יש לכוח כפרה. עד כאן שיעורנו להיום.